משהו השתנה ביחס לנשים, מה שהיה פעם, מה שהיה, נכון? זה היה נכון שאלו אותם בסוף סך? נכון, כי הגענו לזה ברב. אז קצת ניגע בזה, רק לא נעשה מזה יותר מדי, אבל דיברנו על, יש פסוק, הפסוק בתהילים אומר, כל כבודה בת מלך פנימה. דיברנו על זה, הקשר לסוגיה שלנו, כי הסוגיה דיברה על זה שהגאווה התחילה מהאנשים. שאלנו מה, אנשים יותר גאוותניות, יש להם נטייה יותר לגאווה? אמרנו לא, אבל כי גברים יש להם יותר אפשרות להירפא, כי הם יותר נפגשים במעווה המציאות, ויש משהו במציאות שמיישר, שככה מוציא אותך מבועת הדמיון של הגאווה. כל עוד אתה לא נכנסת למציאות, אתה יכול לדמיין ולהרגיש את השלם מכל שלמים. יש משהו במציאות שבוחן את זה, שמקרקע את זה. נתתי הדוגמה למישהו שבעל תשובה, נכון? אתם זוכרים את זה, נכון? ואותו דבר, גם שנשים פחות פוגשות את מעווה המציאות, את ההתמודדויות הקשות החיצוניות של המציאות, ולכן להם יש פחות אפשרות לקבל את התיקון את זה, את הקרקוע את זה מהמציאות. זה מה שאמרנו. מה את אומרת?
אמרנו את זה כאילו שאז הם חטאו, כי ככה זה היה, אבל עכשיו זה כאילו בכלל.
אז זה השאלה הייתה. כן, אז זה השאלה שהייתה, האם יש הבדל בין מה שהיה אז לבין מה שהיום, או בכלל, מה השתנה בטבע האנשים מאז והיום, ממילא, ביחסים בכלל, בכל בין גברים לנשים. נכון, זו הייתה בעצם השאלה. אז קצת הסתכלתי בזה, בזכותכם, הרבה ברב צבי יהודה. בעצם, בוא נגיד ככה, יש לנו פסוקים ויש לנו חז"ל שמדברים על יתרונות וחסרונות של נשים, וכן יתרונות וחסרונות של גברים. זה חז"ל. ויש פסוקים, אז אם זה ככה, זה לא יכול להשתנות, נכון? כי תורה זה נצחי. אז נחלק ככה בעצם. מה ששייך להגדרות המהות, הגדרות הטבע הפנימי, זה לא משתנה. מה ששייך לאורחות החיים, כל מיני דפוסי חיים, נגיד נשים פעם פחות היו לומדות, והיום מרבה לומדות, זה ודאי שונה. ועוד דברים באורחות החיים. כלומר, השינויים הם יותר באורחות החיים, בדפוסי החיים. סבתא שלי לא ידע קרוא וכתוב. גם שעון היא לא יודע, הייתה מסתכלת על השמש ואומרת מה השעה. בסדר, חיים מצוין, גידלה 11 ילדים וכל מצוין. זה לא מצוין, זה תקופה של פעם. והם נשים מאוד משכילות, מאוד לומדות. אז זה ודאי, רואים שזה שונה. אבל בטבע, הטבע לא משתנה. כמו שהטבע הגופני לא משתנה. גם הטבע הנפשי והפסיכולוגי והרוחני, גם הוא לא משתנה. אז אולי ניגע קצת בנקודה. עכשיו, זה באופן עקרוני. עכשיו, למה הנושא הזה הוא לפעמים נפיץ? אני חושב אולי בואו קצת נוריד רעשי רקע. כי היו תקופות בהיסטוריה כאלה של שבאמת שדיכאו נשים, באמת תקופות חשוכות מאוד, שמעמד האישה היה נמוך. אני חושב בעם ישראל, או שלא היה, או היה הרבה פחות, בסדר, אבל אמורים במוסלמים, איך מתייחסים לנשים, השם ירחם, כואב הלב, אתה לא מבין מה... זה לא נתפס לנו בכלל. אבל היו תקופות כאלה חשוכות, ואחר כך התעורר גל פמיניזם, שבעצם בועט בתוך כל הדבר הזה, בצדק. זאת אומרת, יש לו איזה גרעין צודק, מה זה היחס הזה, המשפיל, הלא מכבד, הלא נכון, הלא אמיתי, נכון? אבל הפמיניזם בסוף על גדותיו, והפך להיות כאילו אסור להגיד שום דבר על אישה, קיצור, כל מיני נכון, זה הפך להיות כאילו משהו לא פרופורציונלי. אז אני חושב שאם מנסים להוריד את רעשי הרקע, ולא באיזה רגשי נחיתות, ולא ברגשי נקמה על העבר, כי אנחנו כולנו בדור אחר, בטח בעם ישראל, באופן עקרוני, לא יודע, אני לא רואה שהתייחסו לאמא שלי ולא לאשתי ולא לבנות שלי בצורה פחות מכובד כאישה. לא יודע, לא נתקלתי בדברים האלה. לא נמשל שגם אתם באופן עקרוני, זה לא, זה משהו. ואישה יהודיה, לא, שגודלת בירת שמיים, היא בטח לא מרגישה איזה רגשי נחיתות, שהיא צריכה להוכיח את עצמה, שהיא צריכה להיות כזאת. עוד פעם, אני אגיד, מהסביבה שלי, בסדר, אולי יש כל מיני זה. פעם שמעתי על מישהו שנולדה לו בת, והוא לקח את זה מאוד קשה. אני חושב, זה שמע את זה פעם ראשונה, זה הזע אותי. כי לא תגיד לי מה, אבל זה שריטה, זה מישהו שרוד, זה לא איזה מישהו, איזה בן אדם מן השורה. זה איש קצה כזה, כאילו, לא יודע מה נפל, מאיפה זה הגיע. זה יותר משמח אם יש לך בן, או אם נולד לך בן, או לך בת, כאילו זה לא נראה לי. בן אדם שהיו לו הרבה בנים, עכשיו רוצה בת, בן אדם שהיו לו הרבה בנות, רוצה בן, בסדר, אבל אני אגיד קודם כל מצד רעשי הרקע. אם מנטרלים אותם ולא באים עם רגשי נקמה או רגשי נחיתות, ובאים עכשיו לדון בסוגיה, מצד, להתבונן בסוגיה מצד האמת שלה. אז אני אגיד כמה דברים על זה, בסדר? אני אומר את זה לעצמי, זאת אומרת, אם יש אנשים שמרגישות אחרת, תגידו, אבל מה שאני מסתכל. טוב, אז יש, רב ציודה מדבר את זה בהרבה מקומות, פשוט הוא עוגד הרבה מאמרי חזל, וככה קצת תופר את זה למשהו יותר, מבנה יותר שלם. יש שיחות הרב ציודה בניין הבית, שם זה מרוכז גם זה. אז קודם כל יש את הפסוק שאומר, אולי לפני הפסוק אני אגיד. לא רציתי לצלם כדי שלא יהיה כזה ארוך מצד זה, אבל כן, אולי נתבונן בזה קצת יותר. אז כתוב ככה, קודם כל הוא מתחיל מזה שהגמרא אומרת, ישווה כתוב אישה לאיש לכל דינים שבתורה. ברוב הדברים, וגם במצוות, וגם זה, הנשים והגברים, בתור שהסימן גרמז אחר, בסדר, נדבר על זה קצת אחרי זה, באופן עקרוני, נשים וגברים חייבים בצורה שווה. בסדר? בלא תעשה ובעשה שלא הזמן גרמה. ולמה הם חייבים בצורה שווה? כי הם שווים. שווים לא אומר שכמה אותו דבר. אין מי שיותר, מי פחות. יש כאן איזה שוני. יש שתי תפקידים שונים, וטוב שככה, וחייבים שככה. כי זה יוצר בסוף את השלמות, כמו שאנחנו רואים בספר בראשית. כתוב, זכר ונקבה ברא אותם. כלומר, הבריאה השלמה זה זכר ונקבה. בלי נקבה זה ביחס לרב, בלי זכר, לכן הנצחיות, המשך העולם זה רק מזכר ונקבה, לא כמשהו טכני, כי אי אפשר טכנית. זה לא מתחיל מזה, כי אי אפשר במהות אם אין את החלק הזה. לכן חייבים גברים, זכרים, חיים נקבות, נכון? וככה זכר ונקבה ברא אותם. ולכן זה שמעתי, ראיתי פעם ברב אבינר, שהוא אמר שהוא העביר שיעור באיזה אולפנה כנראה, לא יודע משהו כזה, שאלו אותו על כל מיני מאמרי חז"ל, שנראה משם שמתייחסים לאנשים פחות טוב, אז הוא אמר, כנגד זה יש עשרות מאמרי חז"ל שאומרים הפוך, ולכן דברי תורה עניים מקום אחד, אשרים מקום אחד צריך לראות את הכל. בסדר? לא לתפוס איזה כמו דרכה של התקשורת, נכון? לתפוס איזה פרט אחד ולתפוס ממנו איזה, ליצור איזה תפיסת עולם. מה חז"ל אומרים? תראה הרבה חז"לים ביחס לנשים, ביחס לגברים, ביחס למשפחה בכלל, ואז תרכיב. אז קודם כל, זה השוויון. השוויון אומר מבחינת, לא אמרתי שהם שווים, אלא זה לא אחד יותר, אחד פחות, אלא יש פה שוני ביניהם, תוך שיש שני חלוקת תפקידים. בסדר? כמו שאמרנו, זכרנו כבר באותם, זה היה זה. טוב. עכשיו, בשוני מה? יש שוני רוחני, נפשי וגופני. גופני אנחנו הכי רואים, זה הכי פשוט, נכון? איש, אין לו את הזכות הזאת להיות בהיריון, ולאישה אין זכויות אחרות בטבע הגופני, זה ודאי שונה. היום שמתחילים כל המדע להשתכלל, אז זה מתחיל לסבך קצת, כי היכולת הטכנית כאילו לעשות, אני לא יודע מה זה עושה, אני לא מבין בזה, אז כאילו שאת זה אפשר לפתור, אז זה לא נכון, זה כאילו מבלבל.
אבל במה
הם לא שונים? מבחינת, האם יש מישהו יותר או מישהו פחות? יש לנו מדרגות, דומר, צומח, חי, מדבר, ישראל. אין שם מדרגות זכר, נקבה, בסדר? זה לא, יש מהות של בני אדם. בין האדם השלם הוא מורכב מאיש ואישה. ככה כתוב שעד שאדם מתחתן, לא מתחתן, הוא לא נקרא אדם, הוא לא נקרא שלם, רק כשהוא מתחתן הוא נקרא שלם. כי אז יש פה שני חלקים שהם מופיעים מהות שלמה, שלמות. אז אם אני מתחיל קודם כל מהצד, כמו שבצד הגופני רואים שזה שונה, זה טבע אחר בצד הגופני, גם בצד הנפשי, שיותר קשה קצת לראות אותו פנימה, אבל כולם מבינים שהם מסתכלים על, כשבוחנים טבע, בוחנים הרבה אנשים. לא אומר, אני ככה, אני ככה, לא בוחנים את זה ככה, נכון? מצאנו איזה אחד לוחמת, היא יותר טובה מהלוחם השני, אז סימן שזה לא בודקים ככה. בודקים בטבע, אתה בודק הרבה אנשים, נכון? אז גם בטבע הפסיכולוגי, הנפשי, נשים יש להם יתרונות על גברים, יש להם גברים יש להם חסרונות, על יתרונות על נשים, הם שונות, הם שונים. אחד מהשני, אמרתי טוב שככה, ובכוונה זה ככה, כי בסוף כדי שהמשפחה תהיה שלמה, אז ושהילדים יקבלו מציאות שלמה, מהות שלמה, הם חייבים איש וחייבים אישה. ולא רק הילדים, אלא גם האיש לא יכול בלי אישה. לא רק טכנית, במהות, ברוחניות, הוא לא יכול לפגש עם אלוקים בלי אישה, וגם אישה לא יכולה לפגש עם אלוקים בלי האיש. זה המציאות השלמה. זה זכו שכינה ביניהם. כלומר, לא רק נפשית, אחד צריך את השני, כי בלי זה יהיה לו עצוב. זה ודאי שזה שייך גם לנפשי, אז זה מתחיל קודם כל. במהות הרוחנית הם נבנו בצורה כזאת. שני חלקים שונים מאוד, שחייבים אחד את השני, חייבים לא כאיזה אילוץ, אלא כזכות, כדי ליצור את המציאות השלמה. אז אמרתי, הצד הגופני הוא שונה, הצד הנפשי הוא שונה, ותכף נראה גם בזה קצת, והצד הרוחני הוא שונה. עכשיו, אולי בזה, אני אגיד כמה נקודות שראיתי, הרב צידו אומר, אישה מברכת שעשני כרצונו. נכון? עכשיו, עשני כרצונו, זו ברכה מאוד מאוד מיוחדת. זו ברכה שאומרת שאני עשויה כרצון השם. נכון? איש לא מברך ככה. כי הוא לא כל כך ככה. הוא הרבה פחות ככה. וזה מתחיל קודם כל מההתחלה. האיש הוא נולד מחומר, מאפר, ויפח באפה משמת חיים. אבל האישה היא נוצרה מחומר אלוקי כבר, נכון? מהצלע של האיש. כבר מחומר אלוקי. לכן היא בנויה בצורה יותר רוחנית, יותר פנימית. ולכן היא מברכת שעשני כרצונו, כי היא בנויה מלכתחילה מאוד יותר כרצון השם. קצת שנראה את זה, מה יש יותר, סליחה על השאלה, רוצחים או רוצחות? גנבים או גנבות? סתם כדי שנראה את זה רחב. אפילו תיקחו את ה... אפילו אצל גויים, בסדר? לא זה אצל עם ישראל. נכון? מי שישמע על מישהי רוצחת, זה מוזר כזה כאילו. איך זה יכול להיות? נכון? למה זה ככה? כי אישה זה... עוד פעם, גם לאיש לא מתאים. בסדר? אני יודע, אנחנו מדברים על הקצה של הקצה. אבל אישה זה כאילו... מה זה הדבר הזה? זה לא אישה. נכון? ככה זה... זה הרגשה פשוטה שיש לנו בדבר הזה. טוב, אז אמרנו ככה, אז אני אומר, מתחילה, האיש בנוי מהאפר, ויפח במשמת חיים, אישה זה מאפר אלוקי, בסדר, מהאדם, ולכן היא בנויה יותר על פי רצון השם, זה הסיבה יותר פנימית, אולי נקרא את זה עכשיו קצת בלשון אחרת, בסדר? מה המשלחה של זה שהיא יותר בנויה כרצון השם? היא יותר שייכת לפנים מאשר לצד החיצוני. ולכן יש לה יותר עדינות, כן? עדינות, אני אומר את זה פה, נראה לי דבר פשוט. עדינות זה מחמאה, עדינות זה טבע טוב. אדם רוצה להתעדן, גן עדן זה עידון, נכון? לעומת פראיות, עדינות זה לא חולשה, נכון? יש יותר עדינות אצל אישה, זה ברור שזה ככה. ולכן יש מקום גם להגיד שבאמת היא... תורה ממצוות עשה שהזמן גרמה, אולי נגיד יותר מדויק, מצוות לימוד תורה. מצוות לימוד תורה, אישה, היא צריכה לימוד תורה, הלכה כדי לדעת מה הלכה, אמונה כדי להאמין, מוסר, אבל מצוות לימוד תורה, אחרי שיודע את כל זה, ללמוד במשך היום הרבה שעות תורה, זה לא, אין לה מצווה כזאת, נכון? זה לאיש יש. ולמה? כי האיש הוא צריך את התורה כדי להתרומם למהות שלו. ואישה זה משהו יותר טבעי אצלה. לכן היא פחות צריכה את זה. את התורה, אולי גם עושה שהזמן גרמה, אז ראיתי כמה הסברים בזה, יכול להיות גם הכיוון הנקודה הזאת. בלי תפילין, הוא נקרא פושע ישראל בגופו. אישה בלי תפילין, זה בסדר, זה טוב. יש לה תפילין בפנים, כאילו. ואולי נמשיך קצת הכיוון הזה, אנחנו רואים בתהילים, נכון? כל כבודה בת מלך פנימה. בת מלך, גם האיש הוא בן מלך, אבל פנימה. הכישרון המיוחד שלה זה לחיות את הפנים. לחיות את הפנים. אני חושב שזה הסיבה, זה שייך למצוות הצניעות. גם איש חייב מצוות הצניעות. בסדר? זה גם לאיש וגם אישה, בזה באופן עקרוני אין הבדל בציווי הזה, בהדרכה הזאת, במידה הזאת. אבל אישה, אצל אישה זה יותר מתבטא, כי העולם שלה זה עולם פנימי. מה זה צניעות? צניעות זה להיכנס פנימה. זה לשמור על הפנים. ולכן יש פה צורך עוד יותר גדול כדי לשמור על. אם זה פחות פנים, אם זה פחות צנוע, אז זה הופך לו יותר חיצוני. יותר חיצוני, אצל האיש זה גם רע מאוד. האיש נלחם כל החיים להיות פחות חיצוני, להיות יותר פנימי. ואצל האישה זה כאילו, זה סתירה למהות, זה עוד יותר דוקר את ה... זה הפוך מהאישיות. אז לכן כל כבודה בת מלך פנימה. אז פנימה, לא יודע מה אנשים חושבים בזה, שתיכנס בבית למטבח ותשטוף כלים. זה סתם, זה הבנות... פנימה זה באישיות של הפנימה. לשמור על הפנים הזה. הבית של כולנו, בבית אנחנו יותר פנימים, חיים יותר את הפנים, שאדם יוצא החוצה הזו, יותר צחת חי את החוץ. נלמד את זה באחד הפסקאות בהמשך.
זה אומר שבנות עוד
יותר מופנמות? מה זה מופנמות? מה זה מופנמות? שמה?
שקטות כזה.
לא, למה? שקטות? לא. זה לא קשור בין פנים לשקט? פחות חיה, פחות... לא, מה פתאום? לא, זה אופעים שונים, זה בני אדם, מה פתאום? מה? יכול להיות שיח חיוני אותו לחיות. מה זה לחיות את הפנים? גדולי ישראל חיים את הפנים, אז לא דווקא אנשים... אני חי יותר את המהות הפנימית שלי, כן, פחות... טוב, אז זה נראה לי ככה, נגענו קצת דבר, זה מי שרוצה לשאול טיפה זה, אבל... אז טיפה הוא נוסיף, אולי קצת להעמיק בזה, אבל... אני חושב שזה הנקודה המרכזית. אורחות החיים השתנו, נכון? אני לא יודע, יכול להיות שאם אישה פעם הייתה פחות משכילה, אני גם הייתה פחות משכילה, אבל אני לא בטוח שבהבנות חיים היא הייתה פחות איזה. זאת אומרת, האיש לא היה מתייעץ איתה על כל מיני, אני מתייעץ עם אשתי על המון דברים. אז מה, הפעם הוא הפחות מתייעץ? אני לא מספיק יודע להגיד, אני לא יודע להגיד. היא הייתה פחות לומד, היא הייתה פחות יודעת, זה השתנה. בסדר, אבל זה קשור לאורחות החיים. זה לא קשור, בטח לא לטבע הרוחני, גם לא לטבע הנפשי. אם בטבע הנפשי איש יותר שייך אל השכל, אישה יותר שייכת אל הרגש, בלי כנס לזה עכשיו יותר מדי, זה לא אומר שלאיש יותר שכל מאשר אישה, זה בכלל לא קשור. בסדר, זה קשור מה הצד הדומיננטי יותר, הצד השכלי או הצד הרגשי, ובית וחייו, את שני הדברים האלה, זה משלים אחד, הרגש משלים את הצד השכלי, והצד השכלי משלים את הצד הרגשי. אז גם זה לא אמור להשתנות. ואם ההשכלה שלה היא תשנה את האישיות הנפשית שלה הטבעית, אז יהיה חיסרון. כמו הפוך, דרך אגב, גם אצל איש. אם הוא יהיה יותר מדי, יותר מדי מתפעל מהרגש, ככה, מאוד מאוד עובד חזק על הרגש שזה ככה, וזה קצת יקה את הצד השכלי שיש לו, אז זה גם יהיה חסר. עוד פעם, כל אחד יש לו... גם קצת שכלית, גם קצת רגשי, גם בתוך גברים יש קצת יותר כאלה, יותר כאלה, גם בתוך נשים קצת יותר כאלה, יותר כאלה, אבל בסוף יש פה איזה, במהות זה כן, רואים פה יותר נפש יותר שייך לצד הרגשי, עם היתרונות והחסרונות של רגש, ונפש יותר שייך לצד השכלי, עם היתרונות והחסרונות של השכל. חבוד.
Gracias.
לגברים נגיד היה גם פילגש או כזה, לנשים זה לא, זה לא משהו שהוא הפוך גם. ובסוף כן היה פעם מעמד הרבה יותר נמוך.
זה, אתה אומר, זה בגלל מעמד? זה שאיש היה מותר לו, עוד פעם, חבר רבנו הוא כרשון, אמר, זה לא שייך, ולכן שינו את זה. אבל זה שאיש היה מותר לשני אנשים ואישה, זה בגלל מעמד? לא יודע, לא נראה לי בגלל מעמד. אני לא יודע להגיד למה, אני לא מבין לזה. אבל לא נראה לי מעמד? מה, בגלל שהיא מעמד יותר נמוך, אז לכן מותר לשני אנשים? לא נראה לי. לא, אני לא מבין למה, אבל לא נראה לי שזה קשור למעמד. לא נראה לי שרה קיבלה מעמד יותר נמוך מאברהם, בגלל שהיה לו גם את הגר. טוב, שם הכניס את הגר.
דיברנו על
הספר
יותר
כמו,
אז כאילו למה פעמים
לכם שלא עשה אני אישה? שלא עשה אני אישה, כי אין את המצוות, אין את התורה. זה איש ביחס אליו, הוא צריך, הוא חסר לו את ה... אין לו את הטבע שעשה אני כרצונו. אז הוא צריך את הצד שלה, אז חסר, הוא צריך את המצוות. אז שלא עשה לי אישה, שיש לה פחות המצוות. אבל אישה שעשה לי כרצונו, היא לא צריכה להצטער על זה שאין לה את מצוות לימוד תורה כל היום, נכון? עוד פעם, בצד הטבעי, אישה בריאה היא לא... עוד פעם, יש, אני אומר, אנחנו מדברים על טבע כללי. ברוריה, אשתו של רבי מאיר, הייתה תלמידה חכמה, והייתה צריכה להיות כאותי, אז זה משהו מיוחד, בתוך אנשים. אני לא מדבר על הצי מן הכלל, בסדר? דבר בתוך הזה, אישה בריאה, אין לה אפילו את הרצון הזה או את ההרגשה, למה אני לא? נדע לה, יש לך כל כך הרבה מכן בתוך זה, ובסוף שכל אחד מתמקד בשליחות שלו, אז זה לא איזה הכרח כזה, טוב, אין לי מה לעשות, נתקעתי בבית, אני צריכה לגדל את הילדים. נכון? מי שחי עם ההרגשה הזאת, זה נראה לי שטוף בתרבות ככה, חזק, חזק, חזק. נראה לי זה הטבע הכי 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 טבעי ש... לידת ילדים, זה הכישרון, זה מהכישרונות היותר גדולים. אז נכון, מישהו אומרים שתקוע עם זה, אני מקווה שלא, לא נראה לי. שאנשים סביבי לא אומרים שתקוע עם זה, הזכות הכי גדולה שיש. אז לכן אני חושב, היום הרבה בתרבות זה ככה מגיע, זה כאילו, אבל... טוב, בסדר? קצת בזה? יאללה. טוב, אנחנו חוזרים לעין היה שלנו. אמרנו שהקשר פה, מזה התחלנו, שנשים הן יותר שייכות אל הפנים, לכן הן פחות פוגשות את מעווה המציאות. זה לא שהן פחות מתמודדות בחיים, בסדר? ההתמודדות באזורים שלה וילדים והקמת בית ועוד כל תחומים שהיא מתעסקת בהם. זה לא פחות התמודדות, אבל זה התמודדות לא עם הצדדים החיצוניים הנמוכים, המחוספסים של המציאות. ולכן אמרנו שלפעמים כשאדם צריך לצאת, אז פתאום המציאות נותנת לו איזה בומבה כזאת, ככה, מקרקעת אותו, מנפצת לו את בועת הדמיון של הגאווה. וזה שאישה, לפעמים פחות פוגשת את זה, אז יש לה פחות את הפתרון הזה. בסדר? זה ההקשר אלינו. טוב, אנחנו ממשיכים. אתם רואים את הכל כבודה בדרך פנימה, אנחנו שורה מתחת לזה. וההשרשה הטבעית, אז ככה, אז התחלנו לדבר ככה. אנחנו רוצים לסמן... בסוף נחרב הבית, בסוף היו שלושת העבירות החמורות, וזה התחיל מתרבות שלמה. התרבות הזאת, ממה היא מתחילה? אמרנו מהגאווה, זה התחיל יותר אצל אנשים, כמובן אחר כך זה עבר לכל החברה, לגברים לכל החברה, ועכשיו זה כבר עובר לדור השני. מה ההבדל בין הדור הראשון לבין הדור השני? השרשה הטבעית הזאת היא מתנחלת בטבע קשה והיום כל כך, עד שעל ידי ההשפעה שלהם יצא בבנים במדרגה מפותחת כזאת שגם כל ההכרות שבעולם לא יהיו. האישה הזאת, אחר כך האיש שהיו מלאים בגאווה הזאת בצד החיצוני הזה ואיך אני נראה, ומה חושבים עליי, ומה איך אני כל הזמן הולך עם תחושת חשיבות, כל עוד המשפחה לא הייתה, ההורים לא היו כאלה, זה התחיל אצל הילדים ודבר אחד. ועכשיו כשהילדים האלה, הם נהיים הורים, כשהאימא הזאת מגדלת את הילדים שלה, הילדים כבר יהיו במקום אחר לגמרי, לרעה. ולמה? אומר לנו הרב כאן, שזה השרשה טבעית. זה לא רק השפעה תרבותית. הילד, הוא כל כולו מתחיה מהאם. מהנקה והכל. יש לזה שתי משמעות. קודם כל, הילד הוא לוח חלק. הוא מאוד מאוד לומד בכוונה. הוא כזה, כדי שהוא יוכל ככה באמת, אפשר יהיה ליצור בו שינויים, הוא יוכל לקבל יראת שמיים, לקבל טוב. נכון, ילד כבר גדול יותר, אז יותר קשה לחנך אותו, הוא כבר יותר מעוצב. אפשר לדבר איתו, אבל לחנך אותו הוא כבר יותר מעוצב. ילד קטן הוא מתעצב, והוא איזה לוח חלק כזה, ולכן הוא מתעצב בצורה הכי נכונה. אז אם יש לו חינוך טוב, אז זה ממש נכנס לו בדם, טבעי. אז זה גם מהצד שלו, וגם מהצד שאלה, שאמא מחנכת את הבן, זה לא שהיא נותנת לו הרצאה, או איזה שיחה, או איזה שיעור. זה הוא חי איתה. הוא כל כולו מקבל ממנה את מה שהיא מרגישה, את מה שהיא חושבת. זה עובר בדם. אז זה יתרון, זה אדיר. כדי שהילדים יתחנכו בצורה טובה, אז אם יש זוג הורים שחיים בעירת שמיים, במידות טובות, אז הילדים גדלים בזה גם אם ההורים לא יודעים לתת שיחות טובות, או דברי תורה טובים, מבריקים, זה לא קשור. אם הם יחיו את זה, בעזרת השם זה גם, וירצו גם להעביר את זה לילדים, וככה יעבדו על זה, זה עובר לילדים, זה מגיע לילדים. כי הילדים הם באמת הם חלקים מאוד, לא חלק כזה, וגם זה לא רק עובר דרך השכל. אז זה מתנות כאלה. אבל כאצלנו, כשאנחנו נמצאים בדור המדרדר הזה, אז אם ההורים גדלו עוד למציאות מסוימת, עכשיו הילדים שלהם זה כבר יהיה הרבה הרבה יותר מסובך. הם יקנו את הגאווה הזאת ואת החיצוניות הזאת ואת כל הזמן החושבים עליי, והרבה פחות להיות מחוברים לאמת שלהם, יקנו את זה בטבע. לא מבחוץ, אלא ממש מתוך הבית. זה הבית שלי. זאת אומרת, זה הבית שלי, זה ממש אם. וזה כבר, הדור השני, זה כבר מציאות פי אלף יותר מסובכת. אני קורא בו את המשפט הזה, והשרשה הטבעית הזאת, היא מתנחלת בטבע קשה והיום כל כך, תראו איזה ביטויים קשים, בטבע קשה והיום כל כך, כי זה הופך להיות התפיסת חיים שלהם, בהרגשה שלהם, עד שעל ידי ההשפעה שלהם, יצא בבנים במדרגה מפותחת כזאת, שגם כל ההכרות שבעולם לא יועילו. כל השיעורים אחר כך לא יעזור. באופן עקרוני. מה אני אשם, מה נתקעתי? טוב, יש סייעתא דשמיא. אדם גדל, בית כזה, בית כזה, סייעתא דשמיא. תמיד יש בחירה חופשית, בוא נגיד ככה, בסדר? זה לא שאין בחירה חופשית, תמיד יש בחירה חופשית, יש סייעתא דשמיא, זה לא אומר שנגזר עליך שאם גדל בית כזה, אתה תקוע. בסדר? אבל בפשט, אם אנחנו מנסים להבין איך המחלה הזאת הולכת מחלחלת לדור הבא, הדור הבא זה כבר מקום אחר לגמרי. זה מזכיר לי, זה משהו, לא בדיוק דומה, אבל אתם יודעים, הדור הציונים שבנו את המדינה, הרבה מהם גדלו בבתים דתיים, בתלמודי תורה ודברים כאלה. אז, וכפרו. בסדר, אבל היה בסוף, הבינו מה זה תנ"ך, היה איזה יחס מסוים. אבל אלה שגדלו אחר כך, הם כאילו כבר, הם לא פגשו שום דבר. זה כאן יותר מסובך. דוגמה, לא הכי דומה בעולם, כבר רוצים לדבר על משהו מאוד טבעי בבנים, בילדים, שזה... אבל אני לוקח את זה גם לצד החיובי. שכשבעזרת השם, כל אחד פה בעזרת השם תקים בית, אז החינוך, התארה, איך שהאיש והאישה, כמה שהם עובדים על המידות שלהם, כמה שהם עובדים על יראת שמיים שלהם, כל שזה חשוב להם, והם מתקדמים בדבר הזה, הדבר שהכי הכי עובר פנימה. זה לא ההרצאות ולא ההברקות ולא המילים המיוחדות שם, לא. זה הטבע עובר ככה. טוב, ואז, משפט הבא אנחנו, ואז כשהגאווה הזאת משתרשת, באדם כזה שלא מכיר שום חיסרון, הוא חי בתחושת שלמות, שזו השלכה נוספת שלא דיברנו עליה, יסתם אותו החלון של האורה. שמה? שעל ידו האדם מתקרב לאור השלמות האלוקית העליונה. דיברנו עד עכשיו שכשאין ענווה, כשאדם לא חי בתחושת חיסרון, אז מה זה ביחס לעצמו, ביחס לאחרים, מה זה ביחס לחברה? פה זה ביחס לאלוקים. אז הוא אומר, שעל ידו האדם מתקרב לאור השלמות העליונה, אז יסתם החלון הזה. כי רק מפני שהוא מכיר את חסרון השלמתו, על כן תצמא נפשו להשתלם במקור השלמות באור עליון. שמזה נובעים כל סדרי החיים המתוקנים. במשפט אחד פה, אני קצת טיפה ארחיב את זה קצת יותר, אז יש לזה למידה הזאת, או לתחושת החיסרון, השלכה, ליחס שלי לאלוקים. במצב המתוקן, האדם מרגיש את החסרונות שלו, וכשהוא מתפלל, אז הוא רוצה להידבק במשהו יותר שלם. וכל מיני בשאיפה, להתקדם, לגדול בזה. הנפש לא צמאה למשהו שלם יותר. הוא מרגיש חסר. אבל אם הוא לא מרגיש חסר, אז הוא סותם את עצמו לגמרי. הוא כבר מלא. אז אין לו... אז הוא מתפלל. אבל לא מתוך איזו תחושה של קשר והשתלמות. אז למה הוא מתפלל? כי צריך. אני לא באמת חסר עכשיו איזה משהו. לא חסר לי כאילו כלום. במידות, בעירת שמיים, אני מרגיש ש... אז הוא, זה קורא לזה, יסתם חלון, אותו חלון של האורה. אז זה כבר, זאת אומרת, זה מייצר כבר איזה יחס אחר לאלוקים. או יחס של כפירה. או יחס שאלוקים זה כבר לא דבר רלוונטי לחיים. כי אם אני באמת לא צמא אליו, לא חסר אותו, אז בסדר, אז אני מאמין, אבל הוא לא נוגע, הוא לא משמעותי בחיים שלי, כי באמת אני לא חסר אותו. או שזה יכול באמת, אפשר להסתכל על המציאות העליונה בכל מיני תפיסות כאלה, כמו שדתות, כמו המוסלמים מסתכלים, גם מסתכלים על אללה הוא אכבר. הם גם מדברים לאלוקים, אבל הם חושבים על הדברים אחרים לגמרי, נכון? אנחנו חושבים שהוא מקור הטוב, אצלם לא טוב. זה משהו כזה מאוד חזק ומאוד מחליט עליי, ואין לי בחירה, וככה, נכון? יוצאים כל מיני תפיסות מעוותות ביחס לאלוקים. למה? כי אני לא מרגיש חסר וצריך להשתלם בקשר, עם הקשר איתו. אז כשאני אגש לתפילה, אז אני לא חסר. כשאני אגש לתורה, היא לא צריכה להשלים אותי. אם אדם כן מרגיש את החיסרון הזה, מרגיש, חי בתחושת החיסרון הפשוט הזה, אז הוא בא לתורה, אז הוא רוצה להתקדם. הוא מבין שבלי התורה הוא לא יכול להתקדם, אז הוא... בלי התפילה, אז כל הקשר עם אלוקים מקבל איזו משמעות אחרת. בסדר? זה מובן? או שאין קשר עם אלוקים, או שיש קשר, אבל כל... אלוקים זה משהו כזה מאוד זר, מאוד חיצוני, מאוד אולי מאיים, אולי מפחיד. משהו כזה שלא קשור להשתלמות הפנימית שלי. אז זה ההשלכה הנוספת. הלאה, משפט אחרון פה. נכון, משפט אחרון. ומתחזק את הירידה האיומה. והפיזור הנורא של חלקי המה שאין להם דבק פנימי. על ידי הגאווה הנורא מנסים בשבת כל אחד בפני עצמו לעולם הלב שלם בין חיסרון המאור צורך להיות מתחבר עם רעהו. והשרשה הרעה באה על ידי הבנות. פה הוא כאילו חוזר לתחילת הפסקה. יש לכם את זה? זה בעמוד השני? מנסים בשב זה, והשרשה הבאה באה על ידי הבנות, השם נכון לקובע זקופה. טוב, אם אפשר, אפשר לצלם, יש לנו 10 דקות, אם אפשר לצלם את זה, כי אני רוצה... תודה. אני רוצה עוד חלק אחד, מחוץ לפסקה, לדבר מתוך זה על עניין הסבלנות. אחרי זה נקשר, נראה איך זה איזה. סבלנות, מה ההבדל בין סבלנות לסובלנות? מה אתם רואות? איך? סובלנות? אוקיי, סבלנות? זה לא גם קבלת האחר? אני רוצה להבין בך את ההגדרות הקטן. מונח לך הגדרה, אני רק לא מצליח להגיד. סובלנות זה אני שומע ואני לא מקבל, וסבלנות?
לא, זה לא הגדרה.
זה סובלנות? אוקיי, וסבלנות?
סבלנות זה
פשוט
להקשיב.
להקשיב.
להכיל.
סובלנות זה להכיל?
סובלנות.
אוקיי. להכיל, קבלת האחר. טוב, בוא נכין בזה קצת הנקודה. זה נראה סבלנות ו... זה נראה שני דברים שהם מאוד דומים. סבלנות זה הלל הזקן, בסדר? בוא נעשה לראות, אני סבלנות של הלל הזקן, זה כמו הסובלנות של התרבות המערבית שמחנכת, נכון? אנשים מנומסים, אנשים טובים, סובלנים, ולא כעסנים, ולא מי שאומר, תשמע, מה אתה? תפתח, תשמע, אולי זה לא רק לא לקוס. מה הבעיה? תשמע אותו. אני אתן איזה דוגמה, בסדר? נכון, יש פה בנות ממכינת רבין שבאות כל שנה, בסדר? הם לא אשמות ולא שום דבר, אבל... מה? על מה? על זה? טוב, אני חיפשתי דוגמה כי ככה תסביר את זה יותר. הם לא אשמות ולא כלום, אבל הם, מה שאני מכיר כל שנה, אולי הכל השתנה, זה מדברים על העבר, בסדר? אז הם באות לראות מה זה יהדות, אחרי זה מה זה מוסלמים, ואחרי זה מה נוצרים, וקיצור. אנחנו, התנ"ך והיהדות זה תחנה אחת מיני תחנות רבים. בסדר? כך היה פעם, בטח חזרו בתשובה, בטח כבר לא ככה. אבל אין זה. עכשיו, זה נקרא סובלנות. נשמע מאוד מאוד נחמד, מאוד פתוח, מאוד נאור. מאוד, כאילו, מה, למה להיות סגור? מה קרה? למה אתה לא מכבד? נכון? אבל מה זה? מה זה כן? מאיפה נובעת הסבלנות הזאת? מזה שאין לי דרך ואין לי מהות ואין לי מה אני כן אומר, ולכן אני פתוח לשמוע את הכל. דרך אגב, בצורה שווה. נכון? מה יש להם? כן, הדעה שלהם זה כל אחד, הדעה שלהם היא כזאת, שאין שום אמת, ואל תהיה בעלים על האמת, וגם לא לעם ישראל יש את האמת, וגם לא לתורה יש את האמת, ולכן אני שומע את מה שאני רוצה, והיהדות היא לא יותר אמת מאשר האסלאם. האסלאם לא יותר אמת מאשר משהו אחר. אולי קצת תשכנע אותי. אם יש מישהו מאוד מאוד שכנען כזה, אולי שכנע אפילו יותר. רגע, אני רוצה רק להגיע לנקודה הזאת. אני חושב, טוב רגע, שנייה, לפני שנגיד. אז בעצם זה אומר, אז מאיפה נובעת הסבלנות? היא נראית מאוד יפה, אבל היא נובעת מחיסרון אדיר, נכון? זה כמו, סלחו לי הביטוי, כשאדם... אדם שיש לו זבובים זה מעצבן אותו, נכון? אדם מת לא מעצבן אותו זבובים, נכון? כי הוא מת. אז הוא מסוגל לקבל הכל, להכיל את הכל. עשי לו מה שאתה רוצה, הכל בסדר, נכון? אין לך שום דבר אמת ברורה אחת, נכון? יש את האמת שלי, את האמת שלו, או שאין אמת בכלל, נכון? אז הוא מסוגל לקבל את הכל. זה נראה מאוד יפה, אבל זה מתחיל מאיזה חיסרון אדיר שאין אמת ואין כלום. בסדר? אז פה זה מתחיל עם האכלה וקבלת האחר שבא מהדבר הזה, נכון? אז מה ההבדל בזה והסבלנות של הלל? ובילה זה כן היה אלוף הסבלנות. אני לא חושב שאנשים בני התרבות היו סבלני כמו הלל. כי אני חושב שהסבלנות הזאת היא יותר ביחס לכל מיני תפיסות עולם. אם מישהו יבוא ישגע אותו בבית שלו, לא נראה לי שהוא יהיה סבלן. נכון? אצל הלל זה הפוך. אם אתה בא להציק לי, אני מאוד סבלן. כי הנושא הוא לא אישי. הנושא הוא... אז בוא ניתן עוד דוגמה. אם אתה... זה נובע ממקום אחר לגמרי. הסבלנות שלהם, מאיפה היא נובעת? אז למה אתה סבלן? הרי יש לך דעה, ויש לך אמת, והוא בא להציג לך, והוא אומר ללמוד את התורה על רגל אחת. מה זה הרגל אחת? תגיד לי, מה אתה חצוף? תורה זה רגל אחת? מה אתה מבין מה החיים זה? זה ככה אפשר ללמוד תורה? אבל למה הוא לא... למה הוא סבלן אליו? כי הלל, לא בגלל קבלת האחר, הלל כל כך מלא באמונה, מדעים טובה, הוא מאמין שהוא מסוגל, גם הוא שכל כך רחוק, הוא מסוגל להגיע דרך המקום המוזר שלו עכשיו בתורה, הוא מסוגל להגיע לתורה, את זה שאני אראה בו את הטוב ואת האמונה. כלומר, זה סבלנות מתוך מבט שרואה כל כך את הטוב, את הגודל והאמונה בכל אחד. מתוך עין טובה. סבלנות שדיברנו שהתרבות היא לא קשורה בכלל לעין טובה. זאת אומרת, יכול להיות אדם בצד האישי שלו הוא מאוד עין רעה. ואם מישהו רק יסתבך איתו, הוא ילחם איתו, מישהו יעקוף אותו בכביש, הוא ישתגע, יריב איתו. אבל ביחס לדעות, אין לו שום דעה, אז הוא מקבל את כולם. נכון? אבל הסבלנות שאנחנו מדברים עליה, זה מתוך, אם מישהו יגיד משהו נגד עם ישראל, זה יהיה מאוד אכפת לך. אתה תרגיש שזה כמו מי שאומר משהו נגד הבן שלך. נכון? או מישהו מגיד משהו נגד תורת ישראל. וואי, מה קרה? מה זה אמרו משהו על התורה? למה אתם כל כך קופצים? נכון? למה הוא לא קופץ? כי תורה מבחינתו זה בסדר. זאת אומרת, בריאות זה קודם כל שאכפת לך מאוד מהדבר. אכפת לך. אתה מלא באמת ואתה חדור בה, וכשעושים נגדה זה כואב לך. אבל יחד עם זה אתה מתגבר בעין טובה לראות שיש בו נקודות של טוב, למרות שעכשיו הוא כזה. אם עכשיו חס ושלום פוגעים בשבת, מה אכפת לכם פוגעים בשבת? תנו להם שעשו מה שהם רוצים. מה? הוא לא פוגע לך בשבת, פוגע למישהו אחר בשבת, הוא פוגע לעצמו בשבת. למה אתה כזה נודיק? למה אתה כזה מעצבן כזה עם התורה שלך? אז אם אתה סבלני כזה של לקבל את כולם, אז מה אתה מתערב לו בכלל? אבל אם, כן, השבת היא חשובה לעם ישראל, חשוב לי גם בשבילו את השבת. נכון, אני לא כופה אותו את השבת, מה עושים כפייה וזה, זה סוגיות רציניות. בסדר? אבל בטח שכואב לי שהוא לא שומר שבת. בשבילו, בשביל השבת, בשביל עם ישראל, זה אכפת לי. זה אכפת לי כי שבת חשובה לי. כל שאתה יותר מתמלא בערכים, זה נהיה יותר חשוב לך, אתה יותר אכפתי, זה גם יותר דוקר אותך. אתה כאילו בשלב ראשון פחות סבלן, ועל גבי זה יש עין טובה שכן שתייצר את הסבלנות. כלומר, עין טובה זה עבודה מאוד קשה. להצליח, נגיד שאתה חושב שבמלחמה צריכים לכסח להם את הצורה ולא לעבוד כזה לאט. אני לא יודע אם אנחנו יודעים מה המציאות, מה האמת, איפה אנחנו יודעים בכלל, לא, אין לנו את כל הנתונים. זה נראה לי הדעה הפשוטה. וגם אם יש לך יותר נתונים, ואתה אומר, אנשים לא מספיק מכסחים אותם מתוך כל מיני דעות זה. וזה קשה לך וזה דוקר אותך. אתה צריך אבל להתמלא בעין טובה על עם ישראל, שככה עם ישראל, אנחנו עושים, משהו עכשיו כל עם ישראל ביחד. נלחיים כולם ביחד, וכן אתה בסבלנות גדולה לתת לגדילה שלו. וכמו שילד הקטן שלך, אתה לא כבר מתעצבן עליו, למה אתה לא כבר גזה גדול? אז גם, לאט לאט. עם ישראל מתקדם. זה סבלנות שלפעמים מאוד מאוד קשה. הרב צבי יהודה אומר, בשנה האחרונה שלו הוא היה אומר, הרבה עצבים, נצטרך סבלנות אדירה. צריך עצבים של ברזל. בדורות האלה, ככה הוא אמר. עצבים של ברזל, אתה רואה שהולכים לפעמים כל כך רחוק, וכל כך נגד התורה, וכל כך זה, ואף על פי כן, זה העם שלנו. זה אנחנו. זה בשר מבשרנו. אף אחד לא עושה את זה בכוונה. ולכן אתה מתמלא בעין טובה וסבלנות. זה סבלנות עם מאמץ גדול. וסבלנות לא מתוך חוסר דעה. בסדר? טוב, אז פעם באה, תשמעו רק את הדפים האלה, פעם באה רק נקרא קצת בפנים, קצת הנקודות, ונמשיך הלאה. טוב, שלום לכולם.